שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בפרק ג' של מסכת אבות. עם קצת איחור, היה ממש פקוק. ייתכן שכולם באו לשיעור ולכן היו פקקים, אבל מעניין שהם לא מצאו את המקום. הם משוכנעים כנראה שזה בהבימה. ובכן, אנחנו במסכת אבות פרק ג'. אני לא אגיד לכם את מספר המשנה, מטעמים מובנים. רבי חנינה או חנניה בן תרדיון אומר, מישהו יודע מי זה רבי חנינה בן תרדיון? זה אדם מאוד מיוחד. מה?
אבא שלו אהב תרד?
האם אבא שלו אהב תרד? כלומר, אם זה היה נכון מה שאתה מציע, אז לאבא שלו היה צריך לקרוא פופאי. אבל לאבא שלו קוראים תרדיון, ולכן זה דוחה את האפשרות היפה שהעלית, אבל ליבי אומר לי שהתכוונת בצחוק. ובכן, רבי חנן, אז אני בהחלט מכבד זאת על הצנאה, אכן אכן, אכן אכן לך. רבי חנינה בן תרדיון היה מעשרה הרוגי המלכות. עכשיו זה מעניין מאוד להסמיך את דבריו לדברי רבי חנינה סגן הכהנים, שדיבר בדיוק שנייה אחת לפניו. מה אמר רבי חנינה סגן הכהנים? ומתפלל בשלומה של מלכות. אז לדעת מהי המלכות שאתה מתפלל בשלומה? אותה מלכות שהורגת את רבי חנינה בן תרדיון. יש סיפור מעניין. למה הרגו את רבי חנינה בן תרדיון אגב? מה? למה הרומאים הרגו את רבי חנינה בן תרדיון? מה הוא עשה להם? הוא לימד תורה. נכון. לימד תורה ברבים כשהייתה גזרה האוסרת ללמד תורה, והוא התווכח על זה עם רבי יוסי בן קיסמה. רבי יוסי בן קיסמה אמר לו, מדוע אתה מלמד תורה כשהמלכות גזרה שלא ללמוד תורה? הרי מלכות זו מן השמיים המליכוה. אז אתה מסכן את עצמך. הקדוש ברוך הוא נגדך, שהוא נתן כוח לרומאים, ואתה מתגרה ברומאים. והוא ענה, אתם יודעים מה הוא ענה? מן השמיים ירחמו. אמר לו רבי חנינה, אמר לו רבי יוסי בן קיסמה, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו? תמהני, אם לא ישרפו אותך, עם ספר תורה.
וזה מה שקרה.
באו הרומאים, שרפו אותו עם ספר תורה בידו. ובהלוויה של רבי יוסי בן קיסמה, באו כל גדולי רומא. כל גדולי רומא באו להלוויה של רבי יוסי בן קיסמה.
הרומאים או היהודים?
הרומאים. ברומא היו רומאים. אז הם היו רומאים. כן?
אבל לא נפטר בארץ
בזה. אז אני לא יודע איפה הוא נפטר, רבי יוסי בן קיסמה. דבר אחד ברור לי, שרבי חנינה בן תרדיון הייתה לו הלוויה מאוד שונה מההלוויה של רבי יוסי בן קיסמה. מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק תמיד היה אומר שכל אדם צריך לשאול את עצמו איזה הלוויה הוא רוצה שתהיה לו. האם הוא מעדיף את ההלוויה של רבי יוסי בן קיסמה או את ההלוויה של רבי חנינה בן תרדיון? אדם צריך לשאול את עצמו שאלות כאלה.
מה זה היה בתקופת אדריאנוס?
אינני יודע. על כל פנים, רבי חנינה בן תרדיון, שהוא זה שהמלכות שורפת אותו, אומר, שניים שיושבים, אגב, אתם יודעים שרבי חנינה בן תרדיון העמידו אותו למשפט. הרומאים שפטו אותו. ושאלו אותו, תגיד, למה אתה הלכת ללמוד תורה, ללמד תורה? הוא אמר, אני קיימתי מצוות בוראי. כלומר, הוא מול בית המשפט הרומי, במקום לחפש איזושהי דרך מילוט, הוא אומר, אני קיימתי מצוות בוראי. אמרו לו, אם זה ככה שורפים אותך, שרפו אותו. עכשיו, התלמוד שואל שאלה מעניינת. למה זה היה מגיע לו? למה הוא נשרף? הרי לא כל חכם מת, אפילו כשרודפים את החכמים, לא כולם מתים במיטה כזאת. שריפה זה אומר משהו מיוחד. שריפה זה טרדיון, לא, טרדיון זה האבא של רבי חנינה. כן, שריפה זה משהו אחר.
כן, אבל המיטה
של... של רבי חנינה בן טרדיון, כן. הוא מת בשריפה, וזה דבר ששייך למי שפוגע בקדושה. למשל, בת איש כהן שמזנה, אז מיטתה בשריפה וכדומה.
נדב ואביהו.
נדב ואביהו, כלומר, זה משהו ששייך... למגע בלתי ראוי עם הקודש. אומר התלמוד, כן, אנחנו יודעים מה קרה. הוא היה הוגה את השם באותיותיו. שם הוויה, הוא היה אומר אותו.
עם ה-32 אותיות או עם ה...
לא, לא, 4 אותיות. הוא היה אומר אותו, וזה אסור. שואל התלמוד, אם הוא עשה כזה דבר... הרי אין לו חלק לעולם הבא, זה דבר חמור מאוד להגות את השם ביותיותיו. איך יעלה על הדעת שאדם קדוש כרבי חנינה בן טרדיון היה הוגה את השם ביותיותיו? אומר התלמוד, הוא עשה את זה באופן מותר. מהו האופן המותר? כדי להתלמד. הרי אדם צריך ללמוד כל התורה כולה. אז הוא גם צריך ללמוד איך אומרים את שם הוויה. אז אם כן, על מנת להתלמד, הגה את השם ביותיותיו. אומר התלמוד, אז אם ככה הוא בסדר גמור, אז למה מגיע לו שריפה? אומר התלמוד, כי הוא עשה את זה בפרהסיה. הוא יכול היה לשבת בחדר שלו, בין 4 קירות, והוא העדיף לעשות את זה בציבור. אמנם זה היה מותר, אבל למה לעשות את זה בציבור? ולכן נשרף.
מה הוא עשה?
הוא הגה את השם באותיותיו. ואז השאלה היא, למה הוא עשה את זה בעצם? כאן מתברר משהו באישיות של רבי חנינה בן טרדיון. אתם רואים גם שיש לו אישיות תקיפה, חזקה. נכון? הוא עומד מול הרומאים כמו מול קיר בטון, טרח, ראש בקיר. בדווקא. הוא דווקאי כזה. והוא מחפש איזושהי דרך שהוא יוכל להגות את השם באותיותיו. באופן המותר. אבל הוא רוצה לעשות מזה עסק גדול בפרסיה. מה הוא רוצה? שאלה. למה אסור להגות את השם באותיותיו? למה? מה זילות? אבל רגע, שם אדנות, אדוני, מותר לומר, נכון?
כן.
אז למה י' כ' ו' כ' אסור? כלומר, מה ההבדל בין השם הזה לשם הזה? דווקא אנחנו כן יודעים, כיוון שאנחנו מעבירים את זה במסורת. אז אם זה, אם אתה לא הוגה אותו נכון, אז אין בעיה, אז אתה לא הגית אותו, זה בסדר. כן? מה? לא יודע. תסתכל במילון בן יהודה, ערך י"ק ו"ק, והוא מעלה שם כמה השערות. כולל את הניסיון של דוד ילין לשמוע את הכהן הגדול השומרוני בשכם, בהר גריזים אומר את השם ביום הכיפורים. כן, אבל זה לא כל כך מה שחשוב לי כעת. אני רוצה להבין למה אסור להגות את השם באותיותיו. אני אגיד לכם למה. מה זה י' כ' ו' כ'? זה עבר, הווה או עתיד? זה הווה? אתה מכיר מילה בהווה שמתחילה ביוד? זה עתיד, נכון? י' כ' ו' כ' זה עתיד, הוא מהווה בעתיד, תמיד. אם כך, שם הוויה במהותו שייך לעתיד. אם אני אומר אותו בהווה, אז אני כבר סבור שהעולם הגיע למצבו העתידי. אני משלים עם ההווה, ואז אין לי עתיד. לכן ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא, כיוון שהוא סובר שהוא כבר בעולם הזה. שהעולם הבא נמצא בעולם הזה. לכן אין לו חלק, לא נמצא, כי אין לו שאיפה למעבר לזה. כלומר, שם הוויה מציין אידיאל עתידי, ואילו שם עדנות הוא מציין את המציאות הקשה. הרי שם עדנות, א' דלת נון יוד, מורכב מאותיות קשות, דן, נכון? דלת ונון, זה אותיות קשות שעוצרות, אותיות שיניות שעוצרות את הלשון, נכון? לעומת שם הוויה, י' כ' ו' שזה אותיות כאלה עבריריות. אז בעצם מה הוא מבקש רבי חנינא בן תרדיון לעשות? הוא רוצה להביא את הרוחניות האידיאלית העתידית להווה. ולכן הוא הולך ראש בראש. מדוע? כי הוא רואה, יש לו תפיסה אפוקליפטית. הוא רואה שרומא הולכת ושולטת בעולם. והיא רודפת את ישראל. המצב הזה הוא בלתי נסבל. מוכרח להיות שהסוף של זה קרוב. ולכן הוא הגה את השם באותיותיו. ברור? הוא הגה את השם באותיותיו, לעומת רבי יוסף בן קיסמא, שהוא פרגמטיסט. והולך לאט לאט. כן, בבקשה. כן.
משהו שהעת את המוות שלו. אחת הקיפות הזו מתקשרת לזה.
שם הוא רצה להעלות את, את הקצין הרומאי הזה, להביא אותו לחיי העולם הבא. נכון? הרי הוא הבטיח לו עולם הבא. נכון? לקסדור זה נקרא. היה שם קסדור, והוא הבטיח לו שאם הוא יגרום שמיטתו תהיה עם פחות ייסורין, הוא יזכה לחיי העולם הבא. נכון? ויזרז אל כן. יותר מזה, לא רק זה, אלא שהקסדור קפץ בעצמו לאש. כלומר, הם מתו ביחד. רבי חנינא בן תרדיון, זה הקסדור, מתו ביחד. אז זה כבר אתה נכנס לשאלה הלכתית. נכתבו על זה מאמרים הלכתיים לדון האם הקסדור הזה היה מותר לו להתאבד או לא. כן? רבי חנינא, הוא נידון, הוא לא התאבד. בקיצור, אתה שואל שאלות הלכתיות. על זה נכתבו מאמרים הלכתיים לרוב. אתה רוצה, תיכנס לכל, בגוגל, ערך רבי חנינא בן תרדיון, אתה מיד תמצא את המאמרים ההלכתיים שמבררים את הסוגיה הזאת. כפי שאתה מנחש, אין לי כוונה להיכנס לזה כן. אבל מה שמעניין, רבי חנינא בן תרדיון רצה להכליל בחיי העולם הבא שלו גם אדם רחוק. נכון? גם זה תפיסה אפוקליפטית. כן. כי הוא רוצה להביא לסיום ההיסטוריה. כן, הוא רוצה ששם הוויה יתגלה. לעתיד לבוא, הרי הוא מתגלה. זה גמרא מפורשת במסכת פסחים. כן, כן, כן. נכון, זה מה שאמרתי. יפה, אתה יודע לחזור על דבריי. יפה, עכשיו. בוא, כן. אפשר. טוב, אני מציע, כן. רבי יוסף בן קיסמא מת במיטתו, רגיל. וכשהוא מת, אז באו כל גדולי רומא אצלו. הם היו רומאים. לפי העיקרון שברומא, היה רומאי. טוב, אז בואו נקרא עכשיו, אחרי שאנחנו קצת יודעים יותר, מי היה אותו רבי חנינא בן תרדיון, אנחנו יכולים לקרוא עכשיו את תורתו. רבי חנינא או חנניה בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים שנאמר, ובמושב לצים לא ישב. אז משמע שהלץ זה מישהו שיושב. נכון? כתוב, אם במושב לצים לא יושב, אז משמע שהלץ זה מישהו שיושב. אז כדי להיות בין הלצים, צריך להיות מן היושבים. מה מוציא אותי מן הלצנות? דברי תורה. אז מה הוא אומר? שניים שיושבים, ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. המשפט הזה מאוד מאוד לא ברור. הייתי רוצה להבין, הם יושבים ומה הם עושים? מה?
הם לא מדברים על התורה.
זאת פלאפיה.
יחד. מפרטים
את אומרת שהם לא... ורה אומרת שהם לא מדברים דברי תורה. אצלי זה לא כתוב כך. אצלי כתוב, ואין ביניהם דברי תורה. משמע, שיש דברי תורה להם, אבל לא ביניהם. סימן.
הם לא מדברים על תורה באותו רגע.
הם מדברים דברי תורה.
אבל
לא ביניהם.
אז מה, עם עצמם או כל...
יפה. יוצא לפי זה שמדובר על שני חכמים והם שניהם עוסקים בתורה אבל אין ביניהם דברי תורה. יפה. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. למה זה נקרא, מה זה לשבת? יש הבדל, יש כמה מצבים של האדם, נכון? אדם יכול לעמוד, יכול ללכת, יכול לשבת. יש עוד אפשרות נוספת, נשכב. נכון? למשל, בספר תהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. אז משמע שהרשעים זה אנשים שהולכים, החטאים זה אנשים שעומדים, והלצים זה אנשים שיושבים. נכון? זה מה שיוצא. אז אני שואל אתכם, למה האדם צריך לשבת?
סימן שיש תפוס עליהם. להגיע ליישוב הדעת.
ליישוב הדעת, נכון? זה גם המשמעות של המילה יישוב, יושב. כלומר, יש מה שנקרא יישוב הדעת. מתי אני זקוק ליישוב דעת? כי אני צריך לחשוב מחשבה עמוקה. שאני רוצה לחשוב מחשבה עמוקה. יש פסל של רודן. האיש החושב. הוא יושב, נכון? הוא יושב, בסדר? זאת אומרת, הישיבה זאת העמדה של האדם ההוגה. בסדר? ולכן, המקום למשל שבו לומדים תורה נקרא ישיבה, כי זה מקום שבו יושבים. גם נאמר על משה, וישב משה, לשפוט את העם. אז יש עניין של צורת חשיבה שהיא בישיבה. לעומת חשיבה שהיא בהליכה או בעמידה, שזה משהו אחר לגמרי. התלמוד למשל אומר לנו שכשלמדו בזמן המשנה, היו עומדים. בזמן התנאים הראשונים, הרב היה יושב והתלמיד היה עומד. נכון? אבל אחר כך ירדה חולשה לעולם ותקנו שכולם ישבו. מתי ירדה חולשה לעולם? בזמן התלמוד. אז יש משנה בעמידה, תלמוד בישיבה.
אחרי שנת 200.
אחרי שנת 200 בערך, כן? כלומר, זו התקופה שבה זה השתנה, שמעמידה עברו לישיבה. זה כנראה מאוד משמעותי הדבר הזה, זה לא כל כך פשוט. מה? כי אפשר להגיד, זה דבר שקל, אתה יכול לקבל אותו בעמידה. דבר שדורש עיון, אתה צריך לשבת. עכשיו, מעניין, החוטא הוא הולך, ובדרך... לא, סליחה, החוטא עומד. כן, החוטא עומד, מה זה לעמוד? הוא מפסיק ללכת, נכון? כלומר, העולם דורש ממך להתקדם, אבל החוטא עומד. כלומר, כי יש לו פיתוי. הוא רואה חטא, הזדמנות לחטא, אז הוא עומד מההתקדמות שלו. מה יכול לעזור לחוטא? המשנה. המשנה באה לתקן את האדם, להסיר אותו מן היצר הרע. לכן, אשרי האיש, שבדרך חטאים לא עמד. אבל הלץ, זה הרבה יותר חמור. מה רוצה הלץ?
גם יושב וגם לא...
הוא לא חכם מוכר. מאוד הלץ. הלץ יותר חכם מן החוטא. החוטא יש לו יצר הרע, יש לו דחף. הוא אמר, איזה עבירה, איזה יופי של עבירה. יאללה, בוא נעשה את העבירה. הלץ הוא מיושב. זה אדם חכם, והוא משתמש בחוכמה שלו כדי לבטל כל חוכמה. זה הלץ האמיתי. כלומר, לצים הם אנשים מאוד מאוד מעמיקים. זה רציני להיות לץ. בסדר? אז זאת אומרת ש... המועמדים להיות לצים, הם תלמידי חכמים. כלומר, יש סכנה. הסכנה של התלמיד חכם זה להיות הלץ. כי מרוב אינטלקטואליזם, באיזשהו מקום האמת מפסיקה להיות חשובה, והעונג השכלי הופך להיות העיקר. כן? יש אהבת המבריק, הברק. כן? היה לנו מרצה שזה היה ממש מעניין מה שהוא אמר. זה היה כל כך יפה. מה הוא אמר? אני לא זוכר, אבל זה היה כזה מבריק. זה הלץ. מובן? כלומר, יש סכנה של ההתמכרות אל הישיבה. אז זה מה שנקרא, שניים שיושבים, ואז מה הם עושים? הם לומדים תורה, נכון? רק מה, אין ביניהם דברי תורה. כלומר, הם לא מחליפים דעות. זה לומד את התורה שלו, וזה לומד את התורה שלו.
הם לא מדברים.
הם לא מדברים. למה הם לא מדברים?
לא,
כי כל אחד מתלוצץ על התורה של השני. התורה של השני לא שווה כלום. אז למה שאני אדבר איתו? שניים שיושבים, והם עוסקים בתורה, אבל הם ביניהם. הרי זה מושב נציג. זה מובן?
אז מה, מזה אני יכול להבין שהפסוק של שנאמר על תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד אחד בשני, זה
קשור לזה, ודאי, ודאי, ודאי. תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, זה הסכנה הזאת, הסכנה של הלצים. מובן? זה מובן מה שאני אומר? טוב. אז עכשיו הרבה יותר ברור מה התכוון רבי חנינא בן תרדיון. שניים שיושבים, ואין ביניהם דברי תורה. למרות שלכל אחד יש דברי תורה. הרי זה מושב לצים שנאמר, ומושב לצים לא ישב.
האם זה אומר שהם לצים או רק המושב?
לא, הם לצים. כן, הם לצים. בבקשה. לצים מחוכמים. כן, בבקשה. אתה אומר שהם עוסקים בפילוסופיה. למה אתה אומר את זה? זה מעניין אותי, למה? מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי יש בתלמוד, לא, במדרש, כתוב הרי על הפלישתים שהם היו לצנים, שהם התיישבו כדי להתלוצץ כמשפטם עם שמשון, נכון? זאת אומרת, מה? ככה מובן בספר שופטים. הם היו יושבים כדי להתלוצץ. אם כן, הפלישתים הם לצנים. עכשיו, יש אסכולה כזאת בפילוסופיה,
זה לא קצת הכללה.
זה הצינים.
זה הצעירים, יש לתיסו, אבל זה לא אומר שכולם היו
כך. כתוב שהם פלוטסו כמשפטם, או כמנהגם, משהו כזה. זאת אומרת, משמע שזה דרך הקיום. והפלישתים הם קרובים מבחינה תרבותית ליוונים, כידוע. עכשיו, מה שזה אומר, שיכול להיות שהלצים, הרבה פעמים אצל חז"ל, זה כינוי לאסכולה פילוסופית. זה יכול להיות הסופיסטים, שבעצם לא שאפו אל האמת. יכול להיות שהכוונה לצינים, לפילוסופיה הצינית. יש כל מיני אפשרויות. כן? אז יכול להיות שהלצים מדובר בסוג מסוים של אסכולה יוונית. אבל מה שהמשנה פה באה להזהיר אותנו זה שגם תלמידי חכמים יכולים להיות בכלל האסכולה הזאת. כלומר, זה שהוא בבית המדרש, זה לא מציל אותו מזה. הוא יכול להפוך להיות אחד מהלצים. בסדר? כן.
אבל הרב של התלמיד הזה, אם יש לו רב,
כן.
הוא לא מתעת עם התלמיד, הוא לא בודק אותו, כאילו, אולי אני לא יודעת איך זה עובד בישיבה, אבל התלמידים רק יושבים ולומדים, הם מוכן, או אין סליחה, לא חייבים דווקא להוציא קצת דברי תורה בכל זאת?
את צודקת. נכון. אבל אני לא יודע. זה פה מדובר על הקלקול האפשרי. כן? יש לפעמים בישיבה, תופעה כזאת, שיש תלמידים מבריקים שלא נכנסים לשיעור. כן? זה הסכנה. הוא לומד תורה, הוא אדיר, אבל הוא לא מקבל תורה. הוא לא מקבל תורה, הוא בכלל הלצים. אבל? טוב. אבל, אני ממשיך במשנה. שניים שיושבים, ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם. לכאורה הייתי מצפה שהשכינה תהיה שרויה
עליהם.
אבל שכינה שרויה עליהם, זה לא מעניין אף אחד. החידוש זה שהיא שרויה ביניהם, במקום של המפגש שביניהם. אז זה המקום של השראת השכינה. שנאמר, אז נדברו יראה השם משל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראה השם, ולחושבי שמו. זה פסוק ב... איפה? מלאכי. איזה פרק? ג', נכון. זה מלאכי בפרק ג'. למה זה לא יכול להיות בפרק ד'? כי במלאכי יש רק שלושה פרקים. עכשיו...
קצר ולעניין.
מה?
קצר ולעניין.
בהחלט. עכשיו, אני שוב חוזר לביטוי הזה. אז נדברו. מה זה נדברו? אז צריך להיות כתוב, אז דיברו, יראה השם משל רעהו. זה עברית יותר פשוטה, לא? מה זה נדברו? שכל אחד מדבר מכוח חברו. חברו מדבר אותו. אז הוא נדבר על ידי חברו. זה הכוונה שיש ביניהם דברי תורה. ולכן יש כבוד לדברי חברו, ולכן הוא מעוניין לשמוע מה שיש לחברו לומר נגדו. כי מה שחשוב לו, זה האמת. איפה צריך להיות דגש?
בדלת?
לא, אם זה נפעל לו.
האם צריך להיות דגש בדלת? למה? זה לא טף שנפלה. זה לא התפעל. זה נפעל. אז בנפעל אין דגש בפה הפועל. מה אתה מדבר? טוב. אז נדברו, תראה השם, איש אל רעהו. ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ויראה השם מול חושב ושמו. עכשיו, מעניין, העניין הזה של ההתדברות. יש שאלה, מה זה הדבקות באלוהים? יש, זו שאלה שהעסיקה הרבה מאוד את בני האדם, וגם הרבה מהפילוסופים, שאלו את עצמם, מהו התוכן של המפגש עם אלוהים? מצאנו למשל אצל היוונים שתי אסכולות שונות. האסכולה האריסטוטלית והאסכולה האפלטונית. האריסטוטלים אומרים שלדעת את אלוהים זאת חוויה שכלית. אז האדם שהשכיל את אלוהים בעצם נמצא בינו לבין עצמו. הוא העצים את החוכמה שלו. הוא הוציא אל הפועל את הכישרונות האינטלקטואליים שלו. זה אדם שיודע את אלוהים. אז אדם כזה אין לו עם מי לדבר. הוא בעצם נפגש עם עצמו. הוא נשאר בבדידות הנוראה שלו. אני לבד.
למה אלוהים זה לא מישהו?
אז אלוהים זה מישהו, אבל הוא משיג אותו בתור משהו. לעומת זה, בתפיסה הפלטונית או הנאו-הפלטונית, דעת האלוהים היא חוויה רומנטית. למשל, אצל אפלטון, יש במשתה הרבה דיונים על האהבה, כשהאהבה העליונה היא דעת האלוהים. באהבה צריך להיות שניים, זה דיאלוג. ברור? פה אנחנו רואים העדפה של מסכת אבות ברורה מאוד לממד השני. איש אל רעהו, יש דיאלוג, שמה שורה שכינה. באמצע. מה? ודאי שזה שני מצבים שונים של אדם. השאלה מה עדיף? יש, המצב הראשון הוא לא בעל אופי מוסרי. וביהדות יש בדרך כלל העדפה להסברה המוסרית על פני ההסברה הפילוסופית.
אבל מה זה היה הרגע של אברהם? הרגע של הכרת האלוהות זה הפתידות.
בשום פנים ואופן לא.
למה לא?
רגע. אתה אומר ככה, שהכרת האלוהות של אברהם הייתה רגע של בדידות. ואני אמרתי לך שלא. עכשיו בוא ננסה לבדוק מי משנינו צודק. לא, באמת, זה שאלה מעניינת. אז פרש נא את דבריך. מדוע אתה אומר שאברהם הכיר את אלוהים דרך הבדידות? ספר לי. הוא היה שם לבד, ומה הוא עשה?
התבונן
ו...
פסל,
ומה עוד? בסוף? בסוף גילה מה את?
המקום האמוני.
מקום האמוני. אתה יכול להסביר לי בדיוק למה אתה מתכוון?
לא.
אתה משתמש במילים שמן הסתם יש להן משמעות אצלך. לא, זה מעניין אותי, אני רוצה להבין איך אתה...
לא, במקום שאי אפשר לתמלל אותו, כל העניין. זה רגע שאי אפשר לתמלל אותו. הרגע אחרי הפסילה שאני מכיר
במשהו... כן. יפה. כלומר, אתה אומר, אם אני ארשה לעצמי לעשות קצת גימוד של מה שאתה אומר. אתה רוצה להגיד שאברהם, אחרי שהוא פסל את הכל, אמר, מסקנה, X שווה, יש אלוהים. נכון?
הרגיש.
יש אלוהים. כלומר, בתפיסה של איך שאתה מתאר את הסיפור הזה, זה סיפור, הייתי אומר, לינארי. כלומר, הוא הולך מפסילה לפסילה עד שהוא מגיע בסוף לאלוהים. רגש, שכל, לא משנה מה. יש לי רק בעיה אחת, שבמקורות שלי, במדרשים שלי, לא כתוב מה שאמרת. במדרשים שלי כתוב משהו אחר. ותשים לב טוב טוב. אברהם הולך מפסילה לפסילה, הוא פוסל את הירח, הוא פוסל את השמש, הוא פוסל את הרוח, עד שבסוף נשאר נבוך ואומר, אפשר פירה זו בלא מנהיג. כלומר, אברהם הגיע או לאתאיזם או לספקנות. כלומר, הוא הותיר מקום בתוך ההכרה שלו, מקום ריק, של חוסר סיפוק. והוא לא החליט שבגלל שהוא חסר סיפוק, מסקנה, יש מי שנותן את הסיפוק הזה. כי אז הוא סוגר את אלוהים בתפיסה שלו. אלא הוא נשאר נבוך. אפשר בירה זו, ולא מנהיג. הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. כלומר, הרים את הכפפה. כלומר, היה רגע אחד נורא בהכרה של אברהם, של חוסר משמעות. וברגע הזה הוא פתח את עצמו לדיאלוג. זאת הכרה דיאלוגית.
חוסר משמעות או חוסר ידיעה?
זה אותו דבר, אם אני לא יודע, אז אין משמעות. אתה איתי?
כן,
כן, דבר נא. אל תפחד. אל תוותר לי, תעשי לי טובה.
לא, אני פשוט חושב שהמקום שהרב מתאר, המקום של הספקנות, הוא מקום שלא מחנכים אליו. הייתי אומר ש... אוקיי, נניח...
בגלל זה נתלשת.
מה?
בגלל זה נתלשת?
לא, ההפך, אני בגלל זה הלכתי עכשיו. אבל בוודאי שניסו למנוע ממני את
הספקנות. כן. אז לא מחנכים, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אגיד לך משהו, אני מלמד יהדות. אולי למדת דברים אחרים, אני מלמד יהדות. טוב.
כן.
לא משנה, השאלה אם האלוהות זה עוד אישיות או עוד ישות. כן, בבקשה.
לא, אני איתה כבר. גם בסיפור שלך הוא לבד עם אלוהים.
הוא לא לבד, הוא עם אלוהים.
הוא לא עם עוד בן אדם.
אם הוא לא עם עוד בן אדם, זה נכון. אבל הוא עם מישהו, יש לו עם מי לדבר. טוב, אז בואו נחזור לנושא. שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם. יש ביטוי, אתם יודעים, תמיד בשבע ברכות, בחופות, יש תמיד איזה בחור רווק שלא מבין שום דבר מהחיים שלו, שנותן דרשה נלהבת על חיי הנישואים. תמיד יש כאלה, נכון? ואז הם מסבירים שאיש ואישה זה שני אותיות א' ושין, זה אותיות אש, ושיש י' באיש והא באישה, ואז אם זכו שכינה ביניהם י' והא, אבל אם הם לא זכו, אז אש אוכלת אותם, זה אש מול אש. כן? טוב, וזה, מה? זה מובן בגמרא ההסבר הזה. כן, רק שאוהבים את זה, ככה תמיד יש איזה... טוב, מה אפשר לעשות? הוא חדש בישיבה, הוא רוצה להראות שהוא יודע משהו, אז הוא אומר את זה. כן, אבל עשה להבין פה משהו. זכו שכינה, איפה?
ביניהם.
ביניהם, גם כן, אותו ביטוי, נכון? זאת אומרת, הזכות של הנישואין זה שהשכינה איננה אצל כל אחד, אלא היא ביניהם. אני אסביר למה המשמעות. לפעמים, הרי למה אנשים לא רוצים להתחתן? אתם יודעים למה? כי הם לא רוצים למות. נכון? אנשים לא רוצים להתחתן כי הם לא רוצים למות.
לא רוצים לחיות בכלא אולי.
אותו דבר. כן, הרי הביטוי הסלנגי המפורסם, אני מת עלייך, אומר הכל. או מתה עליך. כלומר, מה זה אומר? זה אומר שהקשר שלי אלייך מבטל אותי. ולכן אנשים לא רוצים להתחתן, אנשים אוהבים את החיים. תן לי לחיות, אחרי זה אני אתחתן. ברור?
זה יותר בגלל הילדים.
אבל מה מבסס את הטעות הזאת? המחשבה שהשכינה צריכה להיות אצלם. זאת אומרת, כיוון שהשכינה היא שלמה, אז אם אני באמת רוצה שכינה בנו, אז אני ואת חייבים להתמזג. אז או ששנינו, או לפחות אחד משנינו, איבד את הקיום. נכון? זה משהו נורא. ולכן כל הספרות הרומנטית, שמדברת על התמזגות האישיות, היא ספרות הרסנית, שצריך לאסור את מחבריה במחורי סורג ובריח.
אז איך צריכים להיות היחסים בני זוג?
אבל התלמוד אומר משהו אחר, שכינה ביניהם. כלומר, הוא נשאר, הוא. היא נשארת, היא. אבל יש להם קופה משותפת. הקופה המשותפת, האינטרס המשותף, זה שכינה שביניהם. הם רוצים שהשכינה תהיה ביניהם, ולכן הם משקיעים שניהם באותה הקופה. ואז יוצא שלא רק שהניסויים זה לא מוות, אלא זה הרחבת החיים. כן.
איך בן אדם היום בעולם שלנו יכול להטיל ספק? כאילו, איך זה יכול לקרות?
זה טבע האדם, זאת אומרת.
לא, אבל איך זה בפועל...
אני חושב משהו. על ידי שלא מפחדים. יש, הרבה פעמים אנשים שמעתי אותם אומרים, יש לי הרבה שאלות, ואני מפחד לשאול אותם. אני שואל, למה אתה מפחד לשאול את השאלות? כי אני יודע, או אני לא יודע, לאן התשובות האלה יובילו אותי. התשובות עלולות להיות כך וכך. כיוון שהתשובות מפחידות אותו, הוא לא רוצה את השאלות. אז מה הדבר שמאפשר לשאול שאלה? דיינו להיכנס לספק. כי כל שאלה היא ספק. לא לפחד. בסדר? זה מה שאמר רבי נחמן, לא? העיקר... לא נכון. יפה, לא להתפחד כלל. לא להתפחד, כן? לפחד אפשר יהיה, אבל להתפחד.
מה ההבדל בין...
תגיד אתה. למה שאני עושה את כל העבודה? תגיד אתה.
להתפחד זה שאני מפחיד את עצמי.
יפה, אז למה אתה שאלת?
אבל להתפחד... להתפחד זה שאני פוחד בעצמי. עדיין נשאלת השאלה, מה...
לפחד, זה דווקא זה להיות זהיר. אמרו בתלמוד, אשרי אדם מפחד תמיד. כלומר, מה זה מפחד תמיד? יש לו זהירות. הוא מתבונן במה שהוא עושה. להתפחד זה להיכנס למצב של אובדן היציבות בגלל זה. טוב, אני רוצה להבין קצת משהו. אם כן, המפגש עם האלוהות הוא מפגש דיאלוגי. איפה מצאנו דבר כזה? כתוב מפורש. אצל משה כתוב. ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. נכון? זה פסוק בספר שמות, בפרק למד ג' אם אני לא טועה, בפרשת כי תישא.
ובסדום?
מה בסדום? לא כתוב איש אל רעהו. אני מתכוון, אני מתחפש את הביטוי הזה. כאשר ידבר איש אל רעהו, זה נאמר בין הקדוש ברוך הוא למשה.
אומרת, משה עבר איזשהו תהליך של התחסנות מעצר
הסנה. נכון.
כי בזמן הסנה הוא לא יכול היה לספר.
ירא מהביט אל האלוהים, וכאן הוא לא ירא, הוא תמונת השם יביט. אבל מה שמעניין אותי כאן, זה הביטוי פנים אל פנים. פנים אל פנים זה ביטוי, זה ביטוי מעניין. אם אני עומד מולך פנים אל פנים, סימן שאני זה לא אתה ואתה זה לא אני. נכון? כי אם אני הייתי אתה, אז לא הייתי בפנים אל פנים איתך, הייתי אתה. נכון? זאת אומרת שהשיא של הפסגה של ההכרה לפי תורת הנביאים, זה המפגש שבו כל אחד נותר בעצמיותו. ההצלחה של הנברא, אם כן, זה כאשר הנברא יכול לעמוד מול האלוהות, בלי להיבלה. להיקלט, ולא להיבלה. נכון? מה אתה רוצה?
מה רבי להיבלה באלוהות?
להיבלה זה למות. והתורה אמרה ובחרת בחיים. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. הרי שלושה פסוקים, או חמישה פסוקים לפני הפסוק שציטטתי עכשיו, שאומר, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים, נאמר, שחור על גבי לבן, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. הנה, כמה שורות אחר כך, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. ואפילו מבקרי המקרא לא טוענים שזה שני טקסטים שהודבקו.
אומרת משה לא היה אדם.
אבל כאשר דבר איש אל רעהו, גם נאמר לו, לא תוכל לראות את פניי, זה נאמר למשה.
זה היה לפני, כאילו, זה היה במהלך שמשה התפלל על עם ישראל?
כן, אז מה?
אז הוא עבר איזושהי טרנספורמציה, משה רבינו.
מה הטרנספורמציה?
ש...
הרי לפני כן הוא אומר לו, ולא תוכל לראות את פניי. לא קרה כלום באמצע.
מול עם ישראל, אז...
אני אגיד לכם. מה? אבל התורה אומרת שהוא דיבר פנים אל פנים.
כי אתה אמרת שהוא בעצם לא עלה להפילה,
שהוא בעצם היה ביועי ישראל או
משהו כזה.
לא, לא אמרתי את זה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, בכל זאת. אני יכול להגיד? גם לי מותר להתערב פה. הפסוק, ודיבר השם אל משה. כשאומרים דיבר, זה עבר, הווה או עתיד? זה עבר. המילה דיבר היא עבר. ודיבר, מה זה? זה לפי וו ההיפוך, זה עתיד. אם כן, ודיבר השם אל משה, זה לא תיאור של העבר, זה תיאור של העתיד. יפה. מתי? מתי השם ידבר עם משה פנים אל פנים?
בעולם הבא.
כאשר ידבר איש אל רעהו. כאשר, לא במובן של כמו ש, אלא בזמן ש. כאשר ידבר איש אל רעהו, כלומר אתה ואני עכשיו מדברים, זה אחרי מותו של משה. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. כאשר אתה, אני והזאב מדברים אחד עם השני, השם מדבר עם משה.
אז אנחנו עושים טובה גדולה שם.
יפה, למעלה. אנחנו עושים טובה גדולה למעלה. שאנחנו מאפשרים למשה לדבר עם השם פנים אל פנים. מובן? זהו, אז זה מה שכתוב גם פה. כן? שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם. ומה היא עושה השכינה? היא מדברת עם משה. מובן? שנאמר, אז נדברו יראי השם משל ראו, ויקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. אין לי אלא שניים. מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר, ישב בדד וידום כי נטל עליו. מה זה נטל? נטל שכר. אני לא מבין. זה סותר מה שהוא אמר מקודם, לא? מה? אה? סותר, נכון? אז מחבר המשנה לא שם לב, נכון? או שיש משמעות אחר. יפה, כשאין לו מישהו לידו, שניים שיושבים וכל אחד עוסק בתורה, זה מושב ליציב, אבל עכשיו הוא לבד. הוא לבד, אז מה הוא יעשה? יעסוק בתורה. אבל מה? שכינה שרויה בו? לא, כתוב רק נוטל שכר. יכול להיות, כלומר, אדם יכול להיות במצב שאין לו עם מי ללמוד. בסדר, זה קורה. יש אפילו נסיבות מקילות. הוא לא מצא מישהו שמתאים ללמוד איתו. מכל מיני סיבות. אבל הוא נותן לשכר. במדרגה נמוכה יותר.
אבל אם הוא בחר ללמוד לבד עמי, אז זה לא טוב.
נכון. אגב, מאיפה לקוח הפסוק הזה יושב בדד וידום?
איכה.
איכה, מה זה איכה?
קינה.
זה קינה. כן, זה מצב לא חיובי. במצב לא חיובי, יושב בדד וידום. כי נטל עליו. כלומר, הוא מקבל על זה שכר בכל זאת. אבל זה המצב... של בדיעבד. זה ברירת המחדל, קוראים לזה. בסדר?
גם אחרי מות פניו של אהרון, אז נכתב...
באהרון כתוב, וידום אהרון. נו, ואז מה?
שם מופיע המילה וידום.
וגם שם הרש"י אומר, נטל שכר על זה. קיבל שכר על הדממה. כן. טוב, אז בואו נמשיך. כן, בבקשה. שהיא נמצאת באיזשהו מקום באמצע.
אז כאשר יש מהם דברים דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, איך קשור באמצע, שהוא יושב לבד, אז לא יכול להימצא שם, כי זה לבד.
למה את אמרת שזו שאלה קטנה? זה דברים גדולים מה שאמרת שם. אתם שומעים מה שהיא אומרת? היא אומרת דבר כזה, כששניים עוסקים בתורה ביניהם, אז באמת האמת לא נמצאת לא אצל זה ולא אצל זה, אלא ביניהם. אבל כשהוא לבד, אין לו מי שיבקר אותו. אז הוא נשאר עם הטעות שלו. נכון? הוא לומד, אבל יש לו טעות. כיוון שיש לו טעות, לא שורה שכינה. כן? דווקא פירוש יפה מאוד, אני מקבל את זה. כן.
מה פירוש כנתל עליו?
יש סיפור מזעזע בתלמוד מסכת בבא מציעא, על רבי יוחנן. רבי יוחנן היה חברותא של ריש לקיש, נכון? ורבי יוחנן, כידוע לכם, הרג את ריש לקיש, את ריש לקיש. כן, הוא הרג אותו.
בשוגג או בכוונה?
בכוונה.
זה רצח, לא?
כן, אבל זה רצח שלא חייבים עליו כלום. כי הוא לא רצח אותו בפועל. הוא רצח אותו רוחנית.
ומה?
רוחנית. ומזה ריש לקיש נפגע מאוד ומת.
זה התעללות רוחנית, מה שנקרא.
כן, משהו כזה. רבי יוחנן, בדלת ברירה, כבר לא היה לו חברותה. התחיל לבכות. שלחו לו את רבי אלעזר. וכל דבר שרבי יוחנן היה אומר, רבי אלעזר אומר, וואה, אתה צודק, והיה מביא לו 10 הוכחות, 15 הוכחות, שדבריו של רבי יוחנן הם נכונים. ואז רבי יוחנן אמר לו, לך מפה. כשהייתי לומד עם ריש לקיש, אז כל דבר שהייתי אומר, הוא מביא 30 הוכחות שאני לא צודק. זה היה מעניין. מתוך זה אפשר היה לברר את האמת. אבל אתה אומר לי שאני צודק, לא צריך אותך. זרק אותו, ואז מה קרה לי רבי יוחנן?
מת.
לא? השתגע. השתגע, ואז התפללו עליו שימות ומת. יש דברים אכזריים בתלמוד. אבל זה מעניין מאוד. שהתלמוד... הרי איפה אנחנו יודעים את הסיפור הזה? מהתלמוד עצמו. התלמוד היה יכול לטייח ולא לספר את זה. לא טייח, סיפר את האמת.
איזה רבי יוחנן זה היה?
זה לא רבי יוחנן בן זכאי.
אוקיי.
בסדר? Okay. קודם אומרים, רבי יוחנן, קודם אומרים, בן זכאי. לא נכון. כי בן זכאי זה היה רבן יוחנן. רבי יוחנן זה רבי יוחנן בן פדת. בסדר? בסדר, רבי יוחנן בן פדת. כן, בבקשה.
כי בבוקר שמתפעלים שמקבל את ה... פרי בעולם הזה, זה מדובר בשכינה,
בגלל ששם
זה כאילו
בית כנסת, אדם מחבר או שלום בין
אדם
לחבר,
וזה פרי בעולם הזה,
יכולים
להגיד שזה
שכינה
שאנחנו יכולים
לקבל? זה לא כתוב. זה רעיון יפה, אבל זה לא כתוב. אולי, אבל לא כתוב. טוב, אז איפה היינו?
בשימור. מה זה
כי נטל עליו? כי נטל עליו, לפי איך שהמשנה דורשת את זה, הוא נוטל שכר על זה שהוא יושב ודומם. היינו על לימוד תורה שלו, אבל לימוד תורה הזה לא יכול להיות שלא תהיה בו טעות, כיוון שלא היה לו כוח מבקר מולו. יש בספר שמות כתוב, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור, החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם בחודשי השנה, דברו אל כל עדת בני ישראל. שואלים חז"ל, למה נאמר דברו? וכי אהרון מדבר. ועלו כבר נאמר, אתה תדבר, שמשה הוא המדבר. אז למה כתוב דברו? אלא, חולקין כבוד זה לזה. ואהרון שואל את משה, מה שמעת? ומשה שואל את אהרון, מה שמעת? ותורה יוצאת מבין שניהם. יוצא שהתורה שאנחנו לומדים איננה התורה המקורית של משה, אלא היא תולדה של איזה מיקס. בין תורת משה לתורת אהרון, מזה הגיעה התורה לישראל. יוצא שכל התורה כולה היא דיאלוגית. אם חסר אהרון או חסר משה, זה כבר לא תורה. יש ביטוי יפה שאמר הרב יצחק הוטנר. הכרת אותו? לא. הרב יצחק הוטנר כתב ספר פחד יצחק. טוב, לא משנה, היה יהודי מאוד מיוחד, היה חי בניו יורק, הגיע מאירופה, למד אצל הרב קוק בארץ ישראל, יצא לניו יורק, כתב ספרים חשובים על המהר"ל מפראג. והוא אומר דבר מאוד מעניין. הרי אתם מכירים את הביטוי אלו ואלו דברי אלוהים חיים? מכירים או לא? כן. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. היה הרב יצחק הוטנר מסביר כך. אם יש אלו ואלו, זה דברי אלוהים חיים. ואם אין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. כלומר, זה דברי אלוהים, אבל זה דברים מתים. ברור? כלומר, אם אין אפשרות להקשיב אחד לשני. עכשיו, זה לא אומר ששניהם צודקים, יכול להיות שבסוף האחד יכריע נגד השני. יש תיאור מעניין לזה בספר ויקרא. בפרשת שמיני. מכירים את הסיפור של נדב ואביהו? מה קרה לנדב ואביהו?
נשרפו.
נשרפו, נכון? כיוון שהם נשרפו, אז מי נשאר מהמשפחה? אהרון, אלעזר ואיתמר, נכון? הבנים של אהרון, אז שניים נשרפו, שניים נשארו בחיים, והאבא. עכשיו, יש לנו הלכה שכהן עונן, מה זה עונן? שעוד לא קבר את מיתו, אסור לו לאכול בקודשים. כלומר, אם יש קורבן שצריך שהכהן לאכול, אבל הכהן הזה צריך לקבור את המת, אסור לו לאכול מן הקודשים. עכשיו, תודה. בפרשת שמיני, אנחנו רואים שמיד אחרי שנדב ואביהו נשרפו, עוד לפני שקוברים אותם, משה מצווה על אהרון ועל בניו, שלושתם עוננים, הוא מצווה עליהם לאכול מן הקורבן. והוא אומר, כי כן צוויתי. מה זה אומר? שהוא שמע בנבואה, מת השם, שכאן יש חריגה, מה שנקרא הוראת שעה, ולמרות שלפי ההלכה הסטנדרטית אסור להם לאכול מן הקורבן, הם חייבים לאכול מן הקורבן. עד כאן ברור. מה כתוב ארבעה פסוקים אחר כך? ואת צעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף. כלומר, במקום לאכול את הקורבן, הם שרפו את הקורבן. ויקצוף משה על אלעזר ואיתמר בני אהרון הנותרים למור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. אז אם כן, משה כועס, הנה קיבלתי מת השם הוראת שעה שחייבים לאכול את החטאת, במקום זה הלכתם לשרוף לי את החטאת, איזה מין דבר זה? ויומר אהרון אל משה, הן הקריבו את עולתם ואת חטאתם, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם? מה הטענה? אהרון עונה, אומר למשה, לא הבנת כלום. מה זה לא הבנת? הוא אומר למשה שהוא לא הבין נכון את מה שהשם אומר לו. אתם מבינים מה שזה אומר? כלומר, בכל הדתות, מייסד הדת הוא הסמכות המוחלטת. פתאום כאן קם מישהו שהוא לא המייסד של הדת, הוא לא זה שמקבל את התורה, והוא מסביר למשה איך להבין את דברי עצמו. מה הוא אומר לו? תשמע, יש פה שני סעירי חטאת. יש חטאת של ראש חודש, כי זה היה ראש חודש ניסן, ויש סעיר חטאת של נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, שהקריב את הקורבן שלו היום. עכשיו, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לך, שאנחנו צריכים לאכול מהחטאת, הוא התכוון לסעיר החטאת של נחשון בן עמינדב, ואת זה אנחנו כן אוכלים. מדוע? כי זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שיהיה קורבן כזה. אסור לפספס אותו. זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שיהיה קורבן נחשון. ואין כהנים שאינם עוננים. ולכן אין ברירה, אלא שנאכל אותו. לכן הקדוש ברוך הוא ציווה אותך להגיד לנו לאכול את הקורבן הזה. אבל הסעיר של ראש חודש, אם לא נאכל אותו היום, והוא יישרף, יש קורבן אחר. יש סעיר של ראש חודש ביער. יהיה עוד הרבה ראשי חודשים בהיסטוריה. אז ודאי שלא על זה בא הציווי של הקדוש ברוך הוא. מה התגובה של משה להסבר של אהרון? כתוב, וישמע משה, ויטב בעיניו. משה הסכים. כלומר, מה קרה כאן? ההלכה התבררה מתוך האינטראקציה בין משה לבין אהרון. עכשיו, מזה יוצא כלל מאוד מעניין. אהרון איננו מפקפק במה שמשה אומר. הוא אומר, אתה הסמכות הבלעדית כדי למסור את דבר השם אלינו. אנחנו בהחלט מקבלים את זה. אבל אני חולק עליך בפרשנות מה שקיבלת. ואז ההלכה עוברת אל בית המדרש, ובבית המדרש משה יכול להיות בעמדת מיעוט ולא תהיה הלכה כמותו. זה האופן שבו זה מתפקד. בסדר? לכן, אם אין אלו ואלו, זה דברי אלוהים, מתים. לכן אין תורה אם אין דיאלוג. עד כאן מובן? בסדר.
אז אתה אומר כן. שעם מוחמד לא היה מי שידבר כמו ש...
עם מוחמד, תלוי, לפי השיעים הוא כן היה מדבר.
עם מי?
עלי. אבל תחיל לה כמובן. מזכיר לי, אתה, את הקומר שהגיע פעם לפלסטינה, אחרי שהוא למד עברית במנזר, הוא מגיע לזיכרון יעקב, והוא פוגש שם איזה עיקר עברי, שיש לו משרת בשם עלי, ואומר, סוף סוף, אני רואה פה חלוץ עברי, אני אדבר, אני אנסה את העברית שלמדתי במנזר. ואז הוא פונה אל העיקר, ואומר לו, שלום חבר, מה שלומך? ואז העיקר פונה ואומר, ווז זוג תרע לי. כן, כן, סליחה? ממש לא. ממש לא. זה בדיוק מה שהוא אומר. שמכיוון שמתו בני אהרון, אף על פי שיש מקום מבחינה הלכתית לחייב אותו לאכול קורבן, אבל ההתחשבות בצערו של אהרון עדיין חלה על חלק מהקורבנות. עד רבה. זה מה שהוא אומר. ותקרנה אותי כאלה. מה זה כאלה? שמתו לו הבנים. ואכלתי חטאת היום, היית אב בני השם. אז דווקא כן, יש התחשבות במותם של בני אהרון. טוב, אז מכאן אנחנו לומדים שתורה באה תמיד מהרכבה של מספר שיקולים בבת אחת. ג' או ד' תלוי לפי המשניות. רבי שמעון אומר, שלושה, שאכלו על שולחן אחד. פה לא מדובר על אנשים שלומדים תורה, אלא אנשים שאוכלים. מה יותר גדול? ללמוד תורה או לאכול? טוב, אתם אומרים שאני הרמתי להנחתה, זה לא כך פשוט. ברור
שללמוד...
מה?
ללמוד תורה אמורים כל הזמן.
נו. אוכלים פחות מה שלומדים. אז מה יותר גדול?
ללמוד תורה.
מה? לאכול, תאמר, זה יותר גדול.
אבל לאכול זה יותר בסיסי, אין תאמר
לאכול. זהו, זו השאלה. זו שאלה, זה לא כל כך פשוט. את אומרת, אם לא אוכלים, אז מתים.
לא, אם לא יכולים. אם לא אוכלים, לא יכולים ללמוד תורה.
זה נכון. אז יוצא לפי זה, שללמוד תורה זה העיקר. ואז האכילה זה אמצעי. נכון? זה תלוי. האמת זה מאוד משתנה, כן, מה אתה אומר?
זה מאוד משתנה, בגלל שיש את הנפש ויש את הגוף. בשביל הגוף זה העיקר.
אז זה לא משתנה. אתה אומר, בשביל הנפש זה העיקר, העיקר זה לימוד תורה, ובשביל הגוף העיקר זה לאכול. אז זה לא משתנה.
אני חושב שזה באותה רמה.
זה לא נכון, זה מסמך.
מה?
אם האכילה שלך היא כמו לימוד תורה, זה באותה רמה.
זה באותה רמה. נו, מה עוד? מה? זה משולב ביניהם. אני אגיד לכם. זה תלוי אצל מי. יש אנשים שאכילתם אינה אלא כלי כדי שיוכלו לעשות בתורה. וזה רוב בני אדם, לומר את האמת. רוב בני אדם, הם אוכלים כדי שיוכלו להתקיים ויוכלו לעסוק בדברים יותר חשובים. למשל, לימוד תורה. אבל יכול להיות מצב הפוך. שהאכילה עליונה מלימוד תורה, וכאן אני רוצה להסביר את הדברים עד הסוף. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, האם הוא זרק אותו לשטח בלי להסביר לו למה הוא נברא?
לא.
לא, הוא הסביר לו, נכון? רואים, מיד אחרי בריאת האדם, בספר בראשית, הדבר הראשון שקורה, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. ומה הוא אומר לו? הוא מסביר לו למה הוא ברא אותו. ויצב השם אלוהים על האדם למור, מכל עץ הגן, אכול תאכל. כלומר, הקדוש ברוך הוא פועל כמו אמא יהודיה טובה, שאומרת, תאכל בני, תאכל. נכון? כלומר, תכלית האדם, לפי זה היא לאכול. נוכל לנסח את זה כך, לפי העיקרון הפשוט. אנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אלא אנחנו חיים כדי לאכול. זה לפחות מה שכתוב בתורה. מכל עץ הגן, אכול תאכל. הבעיה היא שברגע שאני אומר משפט כזה, אנחנו צוחקים. והשאלה היא, למה זה מצחיק אותנו? בגלל שבחוויה המיידית שלנו, יש באכילה משהו שפל. מה שפל באכילה?
היציאות.
לא, גם אם אין יציאות. זה שאני משועבד ליצור שהוא נמוך ממני. לא, אני נבראתי בצלם אלוהים. אז למה אני משועבד ללחמניה? כלומר, זה שערוריה. זה לא בסדר. לכן, יש באכילה משהו, יש איזה ביזיון. מה? היריה. יש איזה ביזיון. והאמת היא, שאם זה היה כל אכילת האדם, אז היינו מתביישים מן האכילה, ומשתדלים לאכול במקום מוסתר. כמו שבמחילה יש צרכים שאנחנו עושים במקום מוסתר, גם האכילה. ועד רבה, אנשים אוכלים ביחד, ויש שולחן. מה קרה? כן, זה מאוד מוזר הדבר הזה. כן? וכנראה, ואם זה היה, אם האכילה הייתה רק דבר טכני, אז הקדוש ברוך הוא גם לא היה מצווה לאכול. למשל, בעלי חיים, אין להם מצווה לאכול, והם אוכלים בכל זאת, נכון? ואף אחד לא אמר לפיל או לג'ירפה לאכול, והם אוכלים. אז למה עבור האדם יש ציווי? כי אצל האדם לאכול זה אידיאל. מה האידיאל? אני לוקח דבר שהוא נמוך ממני, ואני מעלה אותו למדרגה שלי. אשרי הגזר שהפך לאדם. נכון? מה עם התרנגולת? זה כבר יותר מסובך. הרב יהודה אשכנזי היה רגיל לומר כך, כשמוציאים גזר מן האדמה כדי לאכול אותו, הוא לא צועק.
צועק.
אבל כששוחטים תרנגולת, היא צועקת. למה? כי הגזר יודע שלפחות הוא יעלה ממדרגת צומח למדרגת בעל חי לפחות. אבל התרנגולת, מי יאכל אותה? האם זה היה שווה לשפוך את דמה? כן? כלומר, זאת שאלה גדולה. אם האדם ראוי, אז ודאי, אשרי התרנגולת, ולכן היא צועקת משמחה, על זה שהיא הולכת להיות שניצל במאב של הצדיק. אבל, מה? מה אתה? מה מעוף?
תרנגולת שחוטה מחייכת.
מה מעוף? לא ראיתי. יש דבר כזה? זה רצח.
הראשון לא היה מיועד לאכול בעלי חיים בכלל.
נכון. נכון. כלומר, הוא עוד לא היה במדרגה שהוא אוכל להעלות את בעלי החיים. נכון. זאת אומרת שבסופו של דבר...
אנחנו אומרים שאנחנו בכלל... שהמטרה האידיאלית בכלל זה לא לאכול בעלי
חיים. השאלה היא מתי. כשאנחנו כבר נגמור את... כשנגמור את עבודת העילוי. כשנגמור את עבודת העילוי, אז נבטל את אכילת הבשר. יש הרבה מה לדבר על זה. בסדר? אבל אני רק עושה משהו... אני רוצה... אל תקטעו לי את החוט. עכשיו, יש ב... רק שנייה. כשאנחנו מעלים את בעלי החיים, אנחנו עושים עבודה אידיאלית. עכשיו, עבודה אידיאלית הזאת, לא כולם מסוגלים לה. אבל זה כל כך חשוב שהאדם יעשה את זה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו רעבים, כדי שנהיה מוכרחים לאכול. ואז יוצא שאנחנו שותפים לעבודת העילוי בעל כורחנו. אבל כל זמן שאנחנו לא מגיעים למדרגה שיש עילוי לבהמה באכילתנו, אז אנחנו מרגישים איזושהי שפלות במעשה. עד כדי העידוד של הצמחונות. כן, מה אתה אומר? שמע, יש מישהו שרצה להגיד משהו. כן, דבר.
אני חושבת ששמעתי את זה משהו, ואחד מהשורים שרחתי, שנשמע אולי קצת מיסטי, אבל זה לא. שהצליחו למדוד גלי קול, זה נשמע עזוי לגמרי, אבל הצליחו למדוד כן צעקה של ירק שפותחים אותו. שאכן יש איזשהו שינוי ב...
כן, כן, שמעתי על הדברים האלה. כלומר שיש רגשות לצמחים ולמוזיקה קלאסית לעומת מוזיקת רוק וכל דברים כאלה. נכון. אבל זה לא אותו הדבר. אני לא אומר שזה לא נכון, אני רק אומר שזה לא אותה מדרגה. בכל זאת. כן.
מספיק ברכה או יש משהו יותר?
מה השאלה שלך, איילה?
אמרת, השאלה אמרו לי, כמו המדרש הזה שסיפרנו
פעם שתי הפרות, כן, נכון. לא כל אחד מסוגל להיות אחד כזה שכדאי לשחוט את התרנגולת כדי שהוא יאכל.
לא, אבל זה מספיק לברך או משהו מעבר לזה?
אפשר שזה יהיה בשבת. למשל, התלמוד אומר שעם הארץ לא יאכל בשר ביום חול. בשבת, מציאות הקדושה של היום מאפשרת לו לעשות את זה. בסדר? מה? מה הלך לאיבוד? לא בסדר. לא בסדר. מה אני אעשה?
כל השבוע רצוי לא לאכול בשר ורק בשר.
אלא בגלל זה סעודת מצווה. כן. כשאני רעב לאוכל, אני רעב רוחנית. מובן? ברור. יש ספר של אחד בשם, איך קראו לו ליהודי הזה, שכתב על הרמב״ם, שטראוס, לא. יש אחד כתב, שכחתי את השם שלו. הוא כתב ספר בשם The Hungry Soul, הנפש הרעבה. ששם הוא מסביר את היחס, שכחתי את השם שלו. זה מעצבן אותי. כן? בטוח?
יש למישהו
The Hungry Soul. לא, לא, הוא היה יהודי אמריקאי. טוב, משנה, הוא כתב ספר שבו הוא מסביר שהרב הוא בעצם רב רוחני. אז זה כבר מחלה, זה משהו אחר. כן? אבל יש במה שאנחנו אוכלים איזשהו יחס אל הנפש. הרי הגוף והנפש אצלנו זה דבר אחד. לכן הטעמים, מר, מתוק וכו', יש לזה משמעויות נפשיות. כן, כן, טוב, אצל הרמב״ם זה לא מפותח הרעיון הזה. לא מפותח. כן, בבקשה. כן.
הדברים שנכתבים, נכתבים בהתאם לאקלים האנושי באותה תקופה. זאת אומרת, הדברים נכתבים על זה שצריך לאכול בשר, החיות נמצאות בטבע, והאדם שצד וכו' וכו'. אנחנו היום לא נמצאים במצב כזה. רמת הסבל והאכזריות שפועלת בתוך הדברים האלה היא בלתי נתפסת, והיא בטח בטח אמורה לאין ארוך מה...
נכון, יש היום התעוררות נגד זה.
מה?
יש התעוררות היום נגד זה.
לאון ארקס.
אה? אה, קס, נכון. C A W S, לא, אבל
K A W S.
כן, יאן גריסון. כן, אבל הוא היה תלמיד זו. הוא היה תלמיד של איזה יהודי בשם נו נו. בסדר, עוד מעט תמצאי. הוא היה תלמיד של מישהו אחר. אולי? שכחתי. טוב, בסדר. אז מה אתה אומר? היום זה אכזרי, נכון? זה לא בסדר.
זה לא מספיק להגיד זה לא בסדר. זה לא עומד בפרופורציה עם כל מה שנגיד על קדושה ועל העלה של
החיה
וכו' וכו'.
זה
לא
עומד על המוזניים בכלל. רמת האכזריות היא כזאת שצריך להפסיק. יכול להיות?
בטוח.
בטוח, בסדר. מה, אני אתווכח איתך? מה זה נעשה ביום
העצמאות?
מה?
זה לא אנושי, זה
אבולוציה
לא אנושית
הדבר הזה שקורה. אבל מה נעשה?
שמענו את המחאה. אבל אתה צריך לצעוק בנושא.
מה?
אבל בהנהגת הבריאות של הרמב"ם הוא בהחלט קודם לא לאכול, לא להביט מאוד בבשר.
תלוי. למשל, לא, לא, לא. למשל, בהנהגת הבריאות שבה הוא מציע לבן אדם שבדיקה הוא דווקא לאכול בשר. ואפילו אומר לו לשתות יין למרות שהוא מוסלמי.
לשתות מה?
בסדר.
יין למרות שהוא מוסלמי?
כן, הוא אומר לו שם, הרי הרמב״ם כתב את הספר הזה בגלל שהיה המושל של סוריה, בנו של סלאח א-דין, היה בדיכאון. אז הרמב״ם כתב לו ספר כדי להוציא אותו מהדיכאון. אז אחד מהדברים שהוא ממליץ לו שם, הוא אומר לו, אלמלא שהדת אוסרת עליך, הייתי ממליץ לך לשתות יין. אני יודע שאתה לא תשמע לי, ולכן אני כותב את זה רק על דרך התיאוריה, כן. לכן הוא כותב. אני לא יודע, מן הסתם שלא. הרמב"ם אומר שמן הסתם הוא לא ישתה. כן. טוב. אז אם כן, אני רוצה פה לחזור לנושא הזה של השולחן. השולחן הוא הזדמנות של מעשה אצילי. יש במשל בברכה שאנחנו אומרים, ברכת מעין שלוש, כשאנחנו אוכלים משבעת המינים שהשתפכה בהם ארץ ישראל, אז אנחנו אומרים שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה, ואז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ובני ירושלים עיר הקודש, ממהרה בימינו, והעלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כלומר, המטרה, שאיפת הקודש היותר עליונה, זה המצב של האכילה. מדוע? כי אנחנו מחפשים אנשים אידיאליים, שיוכלו אכילה אידיאלית במקום האידיאלי. כל זמן שלא הגענו אל המקדש, יש חיסרון באכילה שלנו. או? ולכן אנחנו מבקשים שבית המקדש ייבנה, כדי שנוכל לשחוט כבשים ופרות בעזרה. ראיתם פעם את המקדש, איך זה נראה, עבודת המקדש? בית מטבחיים, נכון? זה מה שהולך שם. זה משפריץ דם לכל הכיוונים. זה עבודת המקדש? במכון המקדש, ראית את זה? כל אדם? את רוצה לראות. כן, אבל צריך לדעת, זה בשביל זה כוח נפשי לעמוד בזה. ראית פעם איך שוחטים כבש? זה ממש לא נעים, נכון? אבל יש הרבה דם. כן? אז בשביל זה, זה שמה שורה השכינה? משהו לא מובן. אתם יודעים מה זה היה קורבן פסח בכלל? קורבן פסח, כל ישראל היו מביאים את הכבשים שלהם, תוך שעתיים היו גומרים שמה לשחוט כמה מאות אלפי כבשים.
שואל הכבשים פשוט.
כן. שלא לדבר על על הכפרות. כן, אני זוכר, אחד ברדיו. לקראת יום הכיפורים הוא אמר, קרה לכם פעם שהייתם תרנגול בתקופה הזאת?
התקבל לגלגול.
כן, טוב. על כל פנים, כתוב שם ש... טוב, אם יש אנשים רגישים, אולי אני לא אספר. טוב, לא לספר? לא לספר. טוב, בסדר. אבל על כל פנים זה היה מאוד מזעזע. על כל פנים, יש... אבל אם... לא, בדרך כלל. אבל אם אתה יודע מה זה המקדש, כלומר, מדרגת החיים של המקדש היא מאפשרת להעלות את רוח החיים שבבעל החיים אל האדם. אם כן, יש איזה מין אתגר באכילה. מה?
אכילה ומקדש זה דבר והיפוכו.
למה?
אכילה מעיד על העבר, והמקדש מעיד על איזה מצב של שלמות.
נכון. לכן, כשאוכלים קורבן, אסור להיות רעב. היו אוכלים את הקורבנות על הסובה. כלומר, אם יש מישהו שיש לו קורבן לאכול, קודם כל שיקח פיתה פלאפל, או לפה עם שווארמה. אחרי שהוא מרגיש טוב, הוא לא רעב, אז הוא הולך אל המקדש ואוכל את הקורבן שלו.
זה מזכיר לי כן? סיפור על כל מיני מנהיגים אפריקאים, כמו אידי אמין ואיילה סלאסי,
שאכלו
את הכבדים של האויבים שלהם.
קודם כל אני מבקש לעשות הבחנה בין אידי אמין לבין איילה סלאסי. איילה סלאסי היה אדם ישר, ומעולם הוא לא אכל אדם בשום דבר.
קראתי בספר שכן.
לא, איילה סלאסי? מה פתאום? אולי אתה מתכוון איך קראו לו? להוא ממרכז אפריקה, איך קראו לו? בוקסה. נכון?
אני כמעט בטוח איילה סלאסי, אני
אקבל אותו. מה פתאום? איילה סלאסי, מה פתאום?
אני התפלאתי גם שקראתי.
לא יכול להיות, סתם השמצה. כן, על ידי אמין, כן.
הם חשבו שהם באמת מקבלים מהתכונות של
ה... הבנתי את הקטע, עכשיו בואו נמשיך. כן, אריה, מה אתה רוצה? לא שומע. נכון. נכון, אז מה? נכון. לא שאחרי שאתה מלא.
לא מלא.
אז תסביר. כן.
קצת סלט.
כן, משהו כזה. כן. לא, דווקא סלט זה פותח. נכון.
מה הייתה
הסיבה? מה? כדי שהאכילה תהיה אידיאלית. היא לא תהיה בגלל צורך. אני לא אוכל את הקורבן כי אני רעב. אני אוכל את הקורבן בגלל המעלה שלו. מובן? עכשיו אני רוצה קצת להסביר את זה. יש במגילת רות משפט מעניין. במגילת רות יש דמות מרכזית מאוד, שמו
בועז.
נכון? בועז, לפי המסורת של חז"ל, היה נשיא הסנהדרין בדורו. במילים אחרות, גדול הדור. ורואים את האיש הזה, שהוא גדול הדור, שהוא מעביר את התורה לדור הבא. במה רואים אותו מתעסק שם במגילת רות? בקציר השעורים. הוא קוצר שעורים, נכון? זה העבודה שלו. כתוב, ויבו בועז, ויוכל וישת, ויתב ליבו, וישכב בקצה הערמה. בסדר? זה מה שכתוב. כלומר, מה מספרים לנו על האדם הגדול בישראל באותם הדורות? שהוא אכל, והוא שתה, והוא היה נורא מבסוט, ויתב ליבו. ואז הוא הלך לישון ליד הכסף. הכסף, מה זה הערימה? זה ערימת השעורים, זה הכסף שלו. אז הוא הלך לישון ליד הכסף.
אולי כי זה רך, אפשר להניח שם את הראש.
כן, הניח את הראש, בלילה מוצא את רות וכל הסיפור שיש. כן, אבל זה מה שיש לך לספר על הרב הגדול. אז התלמוד אומר דבר כזה. ויוכל בועז וישת, זה שהוא אכל ושתה. ויתב ליבו בדברי תורה, ואז הוא הלך לשאול.
כלומר,
שהוא שתה. וישת, זה עברית תנכית. כן? ויתב ליבו בדברי תורה. כלומר, התלמוד מציל את הדמות של בועז. תדע לך שהוא היה אדם גדול. כשהוא היה אוכל, הוא היה גם נותן שיעור תוך כדי האוכל. הוא היה אומר דברי תורה. ואז כולם התפעלו מאוד מהדברים המפיקים, מהפה המפיק מרגליות שיש מפיו של גדול הדור. הוא אומר דברי תורה. זה בעצם מה שנתן ערך לאכילה. יש רק בעיה אחת, שזה לא כתוב. נכון? אז למה התלמוד עושה את זה? כי בימי בועז, האכילה והשתייה, זה דברי תורה שלו. אבל בזמן התלמוד, אנחנו כבר לא במדרגות האלה. לכן, כדי להגיע למדרגה של בועז, צריך להגיד דברי תורה. אבל אצל בועז יש שלמות, יש הרמוניה כזאת של החיים, שהחיים ספוגים מן הקודש, באופן כזה שאכילתו ושתייתו זה דברי תורה. מובן?
בגלל שזה בועז.
מה? כי זה בועז. או כי זה מדרגת החיים של אותם הדורות. כן, נכון. עכשיו. יצחק אבינו זה קל וחומר, עוד יותר. נכון, עכשיו, לפי זה אני מתחיל להבין את המשנה.
אין את זה היום.
מה?
אין את זה היום.
אז כדי להגיע לזה היום, אתה צריך להגיד דברי תורה. חוץ מאשר בשבת. אני הכרתי את הרב צבי יהודה קוק, בסעודת שבת הוא לא היה אומר דברי תורה. אלא היה מספר סיפורים. למה? כדי שלא יחשבו שהמעלה של הסעודה היא מפני דברי תורה שנאמרו בה. אלא שהמעלה של הסעודה בגלל שזה סעודת שבת.
זה שנוהגים להגיד דברי תורה בסעודת שבת.
לא, זה בגלל שאנחנו לא במדרגה של הרב צבי יהודה. אבל אמרת שאין כזה היום, אמרתי יש כזה היום. כן, מעשה בבחור שהגיע לרב צבי יהודה קוק בליל שבת, והרב צבי יהודה מילא לו את הצלחת שלו באוכל. הבחור אכל וסיים את הצלחת, רק גמר את הביס האחרון, פתאום רואה שהצלחת שלו מלאה עוד פעם. שמו לו עוד פעם. צריך לכבד. אז הוא אוכל את הצלחת השנייה, קצת יותר לאט. רק גומר, שלפ, פעם שלישית. אז הבחור אוכל קצת, ובעדינות דוחף את הצלחת. אמר לו הרב צבי יהודה, אתה לא אוכל? אמר לו, אני כבר לא רעב. אמר לו הרב, בשבת אתה אוכל כי אתה רעב?
זה הבחור אותה?
לא. זה לא אני.
צבי יהודה קוק זה הבן של אברהם קוק?
לא. הרב צבי יהודה קוק זה הבן של הרב אברהם יצחק קוק.
זה
מה שאלתי, כן.
לא, לא שאלת.
איך שאלתי?
שאלת אחרת. טוב. מה? כן.
אם אדם אוכל והוא שבע,
כן.
פועל מידיעה, זה דווקא עושה ניתוק בין הגוף לאדם. זאת אומרת, האדם מתחיל, זה דווקא מעמיק את הדיכוטומיה שאנחנו לא רוצים להעמיק.
כן? לא יודע. טוב, אולי, אולי. חוץ מאשר בליל הסדר. בליל הסדר אוכלים ירק בתחילת הסעודה. למה? כדי לפתוח את התאב. טוב. בואו נקרא את דברי רבי שמעון.
זה בר יוחאי?
כן, רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי במקרה הספציפי הזה. אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה. וואו, וואו, וואו. כאילו אכלו בזבחי מתים. שנאמר כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, ברוך הוא, שנאמר וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני.
כלומר,
מה?
איך זה מסתדר?
איך זה מסתדר, מה?
שצריך להגיד דברי תורה, הרי האכילה עצמה זה...
אם אתה בועז, אבל אם אתה לא בועז, אז תגיד דברי תורה. כלומר, המטרה של הדברי תורה זה לא להימלט מן האכילה, אלא זה להפוך את האכילה לאידיאלית. היא מכוונת לדברי תורה. בסדר? טוב, אגב, התלמוד אומר שמי שאמר ברכת המזון, יצא ידי חובת דברי תורה על השולחן, ואסור ללמד את זה לעם הארץ. אז אל תגלו את זה לעם הארצות.
כן? אמרנו שאמר את זה אנשים משכילים.
אז אל תגלי להם. עד כאן להיום, שלום.